הבמה שלך עם יונת קפלן.
הבמה שלך, בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב. אנחנו כאן ברדיו קול חי. חשבתי על זה הבוקר, של המאזינות שלנו ב-93 FM, היה להם כבר אתמול יום חופש, אבל אנחנו, החבר'ה של 92.8 באזור ירושלים, אנחנו נוחתים לפה ישר מתוך המשלוחים והמסיבות הפורים וכל המשתמע. אז בוקר טוב גם לכן וגם לכן, כל אחת בקצב שלה. הילדים קמו היום ככה חצי קלאץ', אבל בסדר, הם התאפסו על עצמם כמונו. אני רוצה להודות למי שערכה את התוכנית הזאת, ליעל צייטלין ולמוטי קופפר, שתמיד נמצא פה בזמן, מקבל את הרשימת שירים ונערך לתוכנית, ולכל מי שמלווה, לשימי ברוורמן על הייעוץ המוזיקלי. זהו, אנחנו יוצאות לדרך עם תוכנית ש ככה גם נאסוף את השאריות של פורים, של מה שעבר עלינו, ונדבר עם מי שצריך, אבל גם נדבר על בדידות בחגים, שעם כל השמחה, דווקא לעתים בזמנים של שמחה קיצונית, קשה, קל מאוד להרגיש בודדים, והשנה היו הרבה מאוד משפחות שעם ישראל, עם כל האובדנים והכאבים, באמת נמצא השנה במקום אחר, במציאות מאוד מאוד מורכבת. אז גם על זה נדבר, איך אפשר לסמוח בתוך כל הדבר הזה, וגם נערך לפסח. אז יישארו עמנו עד 12, אני יונת קפלן כאן באולפן, ואנחנו חוזרות לשיר שיחד את כולנו, כולנו אחד, של הלל ורדיגר. האזנה מצוינת.
השמש נעלם ויש ענן, אם אתה מרגיש פתאום לחוץ, עצוב, שבור ונאבר, אל תדאג לשווא אחי, אתה אף פעם לא לבד, כולנו ביחד, כולנו אחד. אם צרה נראית לך בפתח ומושיע לא נמצא, אם אויב מנהיג רשע וצר מקים עליך מלחמה, גם טיפות קטנות מאוד הם ביחד ים גדול, כולנו ביחד, אל תדאג, השם יעזור, כי כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד, ותמיד נדע גם כשבאות צרות קטן יעיר ליבנו, כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו, עלינו, כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד, ותמיד אדע גם כשבאות צרות חיוך קטן יעיר ליבנו, כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו. אתה ניצב שם לבדך, אין חבר ואין לך עוזר, הכל נראה כל כך נורא, אל תדאג לשווא אחי, אנחנו מרחוק איתך, כולנו ביחד, לא אל תדאג, זה לזה עוזרים כן יחד, זה לזה עוזרים חזק מתחזק, כולנו בדמנו מתחזק, חזק חזק, כי כולם השיר ברש, ישראל הוא עם אחד. כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יפיל עלינו פחד. ותמיד הדחקה שבאוצרות תכנת נעיר ליבנו, כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו, עלינו. וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד. ותמיד בדאגה כשבאות צרות חיוך קטן יעיל ליבנו, כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו, עלינו. אם בבוקר אור השמש נעלם ויש ענן, ואם אתה מרגיש פתאום לחוץ, עצוב שבור ונאבד, אל תדאג לשווא אחי, אתה אף פעם לא לבד. כולנו ביחד, כולנו אחד. כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד. חינוך קטן יעיל לבינו, כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו, עלינו. כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד. ותמיד אין בעקב שבאוצרות חינוך קטן יעיל לבינו, כשאנחנו יחד לא יכולים מלא.
איזה שיר נהדר, הוא פשוט שיר נהדר ולא נס לך, הוא בן 500 והוא עדיין מרים לנו את המצב רוח בכל פעם. אני אומרת בוקר טוב למיכל עוזרי.
בוקר טוב יונת.
מה שלומך?
אהלן, טוב, איזה כיף לדבר איתך.
איזה, את נשמעת כאילו לא עבר עלייך פורים מעולם, מה קורה, איך עושים את זה?
עבר יקרה.
איך היה?
אנחנו חגגנו בראשון, אתמול היה לנו זמן לנוח, התכוונתי לנסוע לירושלים, לבקר, לתת משלוחי מנות, אבל הפקקים והווייב הראו לי שעדיף להישאר באזור שלנו וליהנות מהטבע, זה מה שעשינו.
זה מדהים, את יודעת, אני אתמול אמרתי לאחותי, אני חושבת במסיבת פורים שלנו, אמרתי לה שלקח לי שנים לוותר, בגלל שאני בני ברקית במקור, אז ככה היו לנו שם הרבה מאוד שורשים, ואתה זה מאוד מפתה, אני היום בירושלים, ושנים לקח לי לוותר על הפומו הזה, של מה אני מפסיד, מה אני מפסיד, מה זה, טוב, אוקיי, בואו נחגוג יום אחד ונשמור על השפיות של כולנו.
ממש. יש בזה משהו מהמם, אבל באמת צריך לחשוב גם על המחירים. אז לשבת באוטו 4 שעות כדי לבקר שעה, שעתיים, החלטנו שנעשה משהו אחר. החלטתי, הלכתי עם הילדים לטבע, לידינו היה ממש כיף.
איזה יופי. טוב, אז אחר כך תגיד לנו גם המלצות.
וגם עזר לי להתמודד עם ההתרגשות לקראת השידור שלנו.
כן, כן, זאת רמת ההתרגשות? אז למה לא אמרת? היינו שולחים לך ערכות הרגעה.
אני חושב דבר חוץ מלראות ירוק וטבע, זה היה נפלא, ועצם זה שפשוט החלטנו שזה יקרה אתמול בבוקר, זה בכלל היה נפלא.
את יודעת שאני באמת חושבת שאנשים שמפנים זמן להיות בטבע, זה באמת החיבור, זה באמת תרופת ההרגעה הכי טובה שיכולה להיות לנו, כי זה ממש להרגיש את הקדוש ברוך הוא ככה בתלת מימד, מה שנקרא.
ממש ככה, ובדיוק נדבר על זה היום.
אז תספרי לי, מה זה הפרויקט אישה ולב שאת עומדת מאחוריו, זה המועדון לנשים, ובעצם איך אנחנו, את כל כך מדברים, נדבר על זה בתוכנית הזאת, ברוב משלוחי המנות שקיבלתי, היה כתוב וגם ששלחתי, היה ששמחת הפורים תלווה אותנו כל השנה, והשנה זה ייחול שבאמת אנחנו כל כך זקוקים לו יותר מתמיד, אז איך באמת עושים את זה, ומה זה, בקיצור, תעשי לי סדר, תני לנו כלים.
אז לגמרי, השאלה הזו של איך למשוך את שמחת הפורים גם אחרי החג, ובכלל שמגיע פסח, ויש נגים שזה מכניס אותם עוד יותר למתח ולחץ, ובכלל כל המציאות של המלחמה. ואפילו לפני השאלה הטובה הזו, הייתי רוצה להקדים ולתת שאלה, לתת מקום לשאלה נוספת. מה בכלל עזר לנו לשמוח בפורים? האם הצלחתי לשמח, זה לא כל כך מובן מאליו. האם יש איזה כפתור שלוחצים עליו ופשוט מגיעים לשמחה? האם זה תלוי רק בי? האם אפשר שאני אשמח בלי שזה יבוא על חשבון המשפחה או על חשבון הדברים שיתקתקו? אני חושבת שכל אלה שאלות שכולנו מתמודדות איתם.
לגמרי, ואני גם רוצה להגיד שהשנה התעסקנו המון באיך אנחנו יכולים לחגוג כשהחיילים שלנו והנהדרים שלנו והחטופים שלנו, כל אחד בגזרותיו, וגם זאת הייתה שאלה שנכחה, אז בטח תהיה לך תשובה שתניח את דעתנו על כל הדבר הזה ביחד.
לגמרי. אז אני חושבת שהשמחה היא באמת משהו שהוא לגמרי בידיים שלנו, זה לא משהו שנוחת עלינו. ובואי נראה היום באמת איך דווקא מי ששמחה תגיע לתוצאות יותר טובות, ונראה ביחד מה מפריע לנו להיות שמחות, ומה הם שלושת השלבים שאפשר ממש לעשות בידיים שלנו כדי להגיע לשם. למרות המצב, למרות המורכבות, ביחד עם הכל.
אוקיי, תני לנו אותם.
כן. אז אני רק אספר שגם אני לא תמיד הרגשתי את השמחה בפורים עם כל המשימות והמאמצים במשלוחי מנות ותחפשות בסעודה. באמת היה לי רצון שכולם הם מרוצים. היה נראה לי שאם אני אשמח יכול להיות שזה יהיה סותר את השמחה של בעלי, של הילדים. ובואי נגיד את האמת, זה היה שיקוף לעוד הרבה מקומות אחרים בחיים. והיה לי שתי אופציות לפניי, או להמשיך להתאמץ, לרצות, והלב ככה מנותק ולא שמח, או לעבוד עם ההרגל והאוטומט והקושי, ולהפוך אותו דווקא ליתרון. וככה באמת הגעתי לבנות את התהליך של סדר בראש ובלב, ובתחילת המלחמה את המועדון אישה ולב, שככה הנגשתי את הכל הרבה יותר בקצר, כי היו לי שלוש מטרות לנגד העיניים. אחת, שלא תהיה אף אישה שתהיה בעשייה רק כי צריך, בלי לשמוח, בלי להתחבר, ושכל אישה תוכל להיות שמחה ולהוציא לפועל את הרצונות שלה. זה פשוט מתנה לילדים שלנו לראות שזה אפשרי, לבנות שלנו, לבנים שלנו, וגם שאף אחת לא תצטרך לעבור לבד ובשחיקה את הדרך למטרות שלה. ואני באמת רוצה להתחיל עם השאלה הראשונה של בואי נבדוק מה בך, מה בי, אפשר לנו לקבל שמחה בפורים, כי זה באמת לא מובן מאליו, בטח לא השנה. יכול להיות שהשנה הסכמת לקבל או לשחרר, אולי עשית משהו שאת טובה בו, כמו לארגן את הסעודה ולא דווקא לבשל אותה, כי מחקרים מראים שמה שמביא אותנו לשמחה זה לא התוצאות, לא כמה משלוחי מנות בסוף עשית, או האם הבית יהיה מבריק לפסח, אלא מי את היינו שם בדרך, האם צמחתי, האם גדלתי, כלומר, יש פה איזושהי הנחת יסוד ששמחה מגיעה מבפנים, לא מהתוצאות החיצוניות, היא נתונה בידיים שלנו.
מה שנקרא לא בשפה אחרת, מיקוד שליטה פנימי ולא מיקוד שליטה חיצוני. כלומר, מה שקשור אליי, מה שאני שולט בו, מה שאני יכול כביכול במחאות לשלוט בו, ולא אנשים אחרים, מקומות, דברים שהם לא תלויים בי, ואז אני משתגע סתם כי במילא אין לי שליטה על זה.
לגמרי, ולזכור שזה גם לא התוצאות. זה גם משהו שיכול לבוא ממני, מבפנים, וזה גם לא התוצאות החיצוניות. איך אומר הפסוק בתהילים, להשם למוות, לאלוקים, למוות תוצאות. כלומר, לא בידיים שלנו התוצאות, ההשתדלות כן. ולכן אני רוצה רגע להזמין כל אחת מאיתנו לשאול את עצמה, למה בכלל חשוב לי לשמוח, לשמוח בדרך לפסח, לשמוח כל השנה? אז אני ראיתי הרבה על המשלוחי המנות השנה, שמחה בכוחה לשבר חומות, ואני בטוחה ששמחה מאפשרת לנו לשחרר ולשמוח על הקדוש ברוך הוא ולהרפות, לצאת לחירות ולקבל את הגאולה שכולנו כל כך מתפללים עליה. אבל מה מפריע לנו להיות השמחות והרגועות האלה? אז נשים בדרך כלל אומרות לי, אני לא טובה בלתכנן, בלנהל, בליצור שיתוף פעולה עם הילדים, אני שוב אתרגז על המשפחה, והרשימה לא נגמרת והמלחיצה הזאת שהיא פשוט אף פעם לא נגמרת. אז בואי נראה איך אנחנו פותרות את שני העניינים האלה. מהם שלושת השלבים שאנחנו יכולות
אז אני רק אגיד שהזמן שלנו קצוב, אנחנו תכף נצטרך, אני רוצה שנספיק את הכל ככה בקוהרנטיות, ושבאמת המאזינות שלנו תצאנה עם כלים, אז אם אפשר פשוט למקד לשלושת השלבים שיתנו להן כלים ממשיים.
ממש. אז השאלה הראשון זה קבלה עצמית. אני רוצה שתגידי לעצמך, אני טובה כמו שאני, להיות החברה הטובה של עצמך, לתת לגיטימציה לכאב, ממש להגיד, וואי, זה היה פוגע, זה היה מלחיץ. במקום האיסורי מצפון, אוף, למה אני לחוצה עצובה? בעצם אני נלחמת בעצמי ומצפה להמשיך תפקד כרגיל, וזה כל כך מעייף. תגידי לעצמך, זה בסדר שאני מרגישה כרגע בקטנות, בלחץ, אני אנושית, לא צריך להיות אחרת, אני מקבלת, אני חומלת. השם אוהב אותי, ללא תנאי, המציאות היא לא טעות, הכל לטובתי, אולי אני לא מבינה את זה עכשיו, אבל ככה השם רוצה אותי עכשיו, לחוצה עצובה וזה בסדר.
אז השלב הראשון זה קבלה?
קבלה גם של עצמי וגם שהשם מביא את המציאות הזו.
כן.
זה לא סתם. וכשאני זוכרת שיש פה הקדוש ברוך הוא בסיפור הזה, אז מתאפשר קפיצות קוונטיות, והברכה יכולה להיכנס, זה הרבה יותר מהאחד ועוד אחד קטנים שאני יכולה לעשות לבד.
אך, איזה מתיקות. זה הראשון, מה השלב השני?
השלב השני זה באמת, לפני כל הצריכים, הצריכים זה החמץ, זה החמוץ, ראשי תיבות חייבת מוכרחה צריכה, בואו נעבור לבריא, ראשי תיבות בוחרת, רוצה, יכולה, אפשרי. אנחנו רוצות ללכת במקום שאנחנו עושות את מה שאפשרי לנו, את מה שאנחנו בוחרות, כי זה השביל הנכון בשבילנו. והוא גם המנוע והדלק, הרצון שלנו הוא המנוע והדלק, שיהיה לנו כך לנסוע, זה המוטיבציה הפנימית. מראש אנחנו רוצות לעשות את הפסח, אנחנו נופלות לטרחים, לרצונות של אנשים אחרים, וזאת מהשביל הנכון לנו, ואז אף אחד לא מרוויח מזה, כולם מפסידים. למשל, מתאמנת סיפרה לי שאם הייתה הולכת עם הרצון של בעלה לשלוח מאכל לסעודה במשלוח מנות, ומבשלת, הייתה מרגישה שיבוט. אז היא ממש קנתה ממרחים פנויים שהיו חלק מהסעודה, וככה היא שמרה על זה שהיא תהיה רגועה ולא היא תבשל.
מקסים.
אז בואו לא נתבלבל ברצון הטוב הזה שגורם לנו ללכת בשבילים אחרים, והוא הופך לריצוי, את רוצה הרצון של אחרים כדי שירצו אותך, ואז גם השני בכלל לא רוצה אותנו, כי הוא מרגיש קטן מול הצדקנית הטובה הגדולה שאנחנו מנסות להיות.
יפה.
וזה פשוט שיעבוד, וזה ההפך מהמהות של פסח.
זה ההפך מחירות, זה בדיוק השיעבוד. ומה הדבר השלישי? סליחה שאני ככה דוחקת, פשוט חשוב לי שנספיק.
אין בעיה. אז הדבר השלישי זה באמת להבין שהכוונה להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמך תמיד. רבי נחמן אומר שטבע האדם למשוך למראה שחורה ועצבות, ולכן צריך לשמח את עצמו בכל אשר יוכל. זה לא את, זה הטבע. הטבע מושך אותך כל הזמן לעצבות, ככה שהם ברא אותנו. תפסיקי להתווכח עם התוכנית האלוקית, תסכימי לקבל שאת אנושית, שאת זקוקה למלא את הבטריה שלך. איזה מתן את לוקחת כשאת על 20%, 8%, 2%? את המתן הכי גדול ומהיר, נכון?
וואו.
גם זה אומר לקום מהספה ולעשות את זה בעצמך. אותו הדבר, תמלאי את הצרכים שלך, את הצרכים הבסיסיים, את האוכל, השינה, תרימי את האנרגיות שלך.
רגע, אבל אני אומרת שנייה, בוא אני ככה מרימה לזה. את אומרת, תעשית המסלו בסיסי, אוכל, שינה, זה. אני אומרת, לא, תצאי מהמסלו בסיסי. אכל, שתית, ישן טוב, מעולה.
נכון, נשים שהן בהישרדות, הבעל במילואים, הילד בהצבא, הן בהישרדות כרגע, הן צריכות לדאוג לדברים הבסיסיים.
נכון.
גם למילוי אנרגיה, אבל קודם כל לצרכים הבסיסיים.
נכון.
ונשים אחרות, בואו, גם אתם, תרימו לעצמכם את האנרגיה. הכהן הגדול היה בשביל להחזיק את נר התמיד, הוא היה מכין את הפתילות, הוא היה שם שמן, תעשי גם עד שתי דברים פעם ביום שיעלו לך את האנרגיות. תצאי להתברר בחוץ, אפילו לדקה, בגינה. תקני לעצמך שייק, תעשי לעצמך את הדברים הקטנים, זה בידיים שלך.
וזה לא צריך להיות דברים פומפוזיים. את יודעת שנשים שאומרים להם, מה את עשית היום בשביל לשמח אותך? אז אומרות לך, מה נראה לך? אני רצה מהילדים לזה לזה. לא, רגע, שנייה, דברים פשוטים. שימי לך שיר שאת אוהבת באוזניים.
מה את עשית בשביל עצמך הבוקר?
אני אגיד לך, אני לקחתי איתי כוס של פירות טריים ומעולים וחתוכים, ואני עצרתי ואני יוצאת מאוד מוקדם מהבית, אבל אני לקחתי איתי ובפקקים ככה נשנשתי ואמרתי, תודה השם על זה שאני לא מגיעה לזה בהישרדות, ואז מתחילה לדחוף כל מה שעובר לידי, אני שומרת עליי, אני נהנית מזה, ממש הברכה הייתה בכוונה גדולה, והנה זה משהו שרק התחלתי איתו, אבל אני אעשה לעצמי עוד דברים טובים היום בעזרת השם, תודה שהזכרת לי.
אז זה ממש לא מהדברים הגדולים, לעבור מהאי אפשר לאיך אפשר, איך אני כן יכולה בכל זאת להכניס לעצמי אנרגיות ושמחה, לא רק בפורים, כל השנה על בסיס יומי, כי זה הטבע האנושי שלנו, ואנחנו לגמרי צריכות להרים את עצמנו.
מהמם.
אז אלה שלושת השלבים.
אז רק בואי נגיד אותם, במה, זה קבלה של המציאות
נכון,
ושלי, זה
נכון.
השני היה
לעבור מהחמוץ לבריא, מהחייבת לבחירה.
בדיוק, אני רוצה את זה, מה אני רוצה, בדיוק, ולא מה יגידו, מה אמא שלי מצפה.
לא מה השליט של אחרים, לא הריצוי.
יפה, והשלישי?
והשלישי היה המקום של המילוי אנרגיה.
יפה.
כמה הוא חשוב ומשמעותי על בסיס יומי, לא לוותר עליו.
אני אומרת על בסיס שעתי, אבל זה באמת למתקדמים. דקתי אפילו. ואמרת, עוד משהו אני רוצה לדייק, כדי שנשאף גבוה ואז נצליח למלא לפחות 70%. אמרת, אם יש לך ילד בצבא ובעלך במילואים, אז את צריכה את המסלו הבסיסי. ואני אומרת, חבר'ה, גם אתן, יש לי חברות שבאמת הבעלים שלהם מגויסים והילדים שמצליחות לייצר את ה... לצאת מהבסיס, מה אני חייבת, אלא ממש לחיות לא בהישרדות, אלא לנסות בעזרת השם לחיות טוב. אבל זה באמת מתקדמות. מיכל עוזרי, אני מודה לך על השיחה הזאת ועל השלווה שבקולך, שהכנסת לנו פה לאולפן לפני פסח. תבורכי.
אני באמת חושבת שכשאנחנו עושות סדר בראש ובלב, אז באופן טבעי את גם תספיקי דברים, וגם יהיה לך הרבה יותר רגוע ושמח.
בדיוק, גם מה שקורה יקרה כבר טוב. טוב, אנחנו רצות לפרסומות, אני מודה לך על השיחה הזאת, ושיהיה לך הכנות נעימות לפסח, ולכל המועדון של אישה ולב, של אנשים שמתאמנות איתך. תודה רבה. תודה, שיהיה יום טוב, פרסומות ונשוב.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
טוב, אז אנחנו רוצים לדבר עם מישהי שתעשה לנו סדר בעצם. תראו, עקרות בית זה משהו נפלא. עכשיו יש גם על השולחנות את כל העניינים של פורים, נכון? יש את כל הצלופנים וזה, שכאילו, זה השלב העצוב של פורים, שיורד את כל הצרכות והבחורי ישיבות שדופקים על הדלת והשמחה וזה, ואז כאילו פתאום נשארים עם היין השפוך כזה בקצה של השיש וכל הדבר הזה שצריך לנקות ולארגן. אז חשבתי איך אנחנו נתגבר על זה ביחד, כי בסוף אנחנו פה קהילה שמתגברת ביחד על דברים, מתמודדת ביחד. אז אנחנו הבאנו לכן לקו את בתל אליאב, שהיא בעצם מומחית לסדר בארגון הבית, והיא תעשה לנו סדר גם לקראת פסח וגם אחרי פורים. בתל, בוקר טוב.
אור, תודה רבה.
מה נשמע?
ברוך השם. אז באמת אני אדבר שנייה וחצי על פורים, שתמיד זה כזה מרגיש לנו וואי מלא בלגן, אבל ברגע שאנחנו נשים אפילו בצד את העניינים האחרים ושעה נהיה על זה, נוכל להפס הכל, את התחפשות, את הצלופנים, את העניינים. זאת אומרת, לפעמים רק המוח עושה את העבודה. וואי, איזה מטורף זה פורים, כמה בלגן נשאר, ויכול להיות שתוך שעה כבר הכל ערוז. זאת אומרת, אני באופן אישי, תוך שעה כבר הכל היה כאילו בפח ובמקום, זאת אומרת, לא לתת ללחץ להיות פה הגורם המשפיע, כי סך הכל עברנו פה חג של יומיים, בסדר, טיפת לופנים, אבל הבנת? כאילו, הבנת?
כן, כן,
אז
כן.
אז זה ככה ממש חשוב.
ואת זה אני רוצה, את זה אני רוצה שתתני לנו, שתגידי, לך המוח מאורגן, כי כנראה או שנולדת ככה או ששכללת את זה עם השנים, אנחנו מוגבלות בעניינים האלה, אנחנו צריכות עזרה, אז אנחנו לוקחות אותך כסייענית.
כן, אז באמת, אני
אז מה המוח צריך בראש. לדעת? כן.
לא, אז פשוט אני, אפילו בקול או בלב, אני אומרת לעצמי, בטל, זה 5 דקות עבודה, בטל קטן עלייך. אני יכולה לשים ברקע איזה מוזיקה, או איזה פודקאסט, או שיעור תורה, ופשוט להיות על זה. כשאנחנו במיקוד על הבלגן, אז זה לא כזה נורא. כשאנחנו בלב מהבלגן, ואנחנו על השפה, ואנחנו רואות את כל הבלגן, זה מרגיש לנו כמו איזה הר, כן? כמו איזה אברסט. אז כאילו כשאנחנו במיקוד על זה ולא נותנות למחשבות פה להיות המוקד, אז אנחנו יכולות הרבה יותר להתקדם. עכשיו, בהקשר לפסח, יש לי מלא מה להגיד, אבל אני אגיד את הדברים מבחינתי באמת שהם העיקר. קודם כל, אין חובה לעבור על כל הבית בפסח מבחינת אבק, מבחינת סדר. אנחנו יודעות את החובה של פסח. הבעיה היא שעשו מפסח משהו, כמו שעשו מפורים, משהו לא עם 80 זק משלוחים מחלק, גם בפסח עושים איזה עניין שחייב לך לנקות את כל האבק בבית ולחדר את כל הבית ולמיין את כל הבגדים. זה לא רלוונטי. מי שיודעת מראש שהיא לא תוכל לחב לעבור על כל הבית שלה תוך חודש, שלא תעשה זה לעצמה.
כמו שאמרו עם אותנו, אבק זה לא חמץ.
עכשיו, ברור שאם יש לי דברים ספציפיים שאני ממש רוצה לעשות עכשיו, כי אני יודעת שיש לי את הווייב הזה של פסח ואת הרצון, אז אני יכולה לדברים ספציפיים. בא לי מאוד לעשות סדר בבגדים של הילדים.
נכון, כי זה גם לא ירוקן אותי. נכון, כי זה לא ייתן לי תחושה של ריקון, כי אני הרי, עכשיו ממש, יש לי את הכוחות לזה ואני על זה, כמו שאת אומרת.
כן,
אבל לא להכניס לרשימה דברים ש...
בדיוק. ממש במידה. ממש במידה, דברים ספציפיים, והעיקר זה המטבח והדברים של הילדים, שאני יודעת שכנראה יהיה בתוך המגנט עם איזשהו ביסקוויט, אז אני יודעת ששם אני צריכה לשים את הדגש. אבל קודם כל, לשים את הדגש על העיקר, זה דבר אחד. דבר נוסף, אנחנו לא לבד לשתף את בן הזוג והילדים במה שניתן. לא לוותר על זה. זה כל השנה, אבל גם בפסח כמובן. עכשיו, אם זה רק בפסח, זה בעייתי. כי עד מבחינתם, סדר זה בפסח.
ואז גם, הסיוט הזה שמדברים עליו, אוי, הנה, התחילה לנקות לפסח, עכשיו כל הבית סביב זה.
בדיוק.
אבל אם הם מורגלים כל השנה, זה נראה להם מאוד טבעי והגיוני.
אז אם הם מורגלים, כן, אז זה ממש סבבה, אבל באמת, ממש חשוב, ככה תפילו, לקחת דף או לוח או פתקים ולכתוב משימה קטנה, עוד דקות פעם, יאללה, קח משימה. קח איזה פתק מה... אני עושה זה על החלון שלנו, פתקים כזה בצבעים על החלון, לפי כל חדר, ואז פשוט כל ילד תיקח פתק שאתה רוצה. יאללה, היום אתה עושה את זה. ואז אחרי זה הוא מסיים, שם בפח, ולאט לאט לאט כבר הם פתקים. עכשיו, זה לא כזה משנה אם פתקים או לא פתקים, זה משנה בעצם הגישה שלנו. אם אנחנו נעשה את זה בכיף איתם, ובמוזיקה, ולפרגן להם, ואיזה אלופים, ונצלם ונשלח לסבתא, ונעשה מזה, יא, איזה כיף זה פסח. אבל אם אני באה לזה בווייב של פסח, תזהרו עם החמץ, אז כאילו, ברור שכל האווירה היא יאו, אז זה פסח יגמר שאמא כבר תהיה שפויה. כן? נגיד, קורה שכאילו, הבן שלי לא רוצה לסדר. אז אחד, אני לא אתחיל פה מלחמות. מי שרוצה, רוצה. אולי עוד שער ירצה, אולי מחר הוא ירצה. הכל טוב, כאילו, לזכור שאנחנו לא פה באיזשהו מאבק ומלחמה. ודבר באמת נוסף, זה כל הזמן לשים לב למה שכן עשיתי. אנחנו אלופות בהסתכל על כל הרשימה, וואה, כמה עוד יש לי לעשות, וקניות, וחד פעמי, והרוח, ופה, ובגדים הילדים, ונעים הילדים, ומה הדברים? ופשוט יתקע כל פעם על מה שעשינו, כל ערב עכשיו עד פסח. מה עשיתי היום? וואה, איזה מלכני? וואה, בואה, עשיתי המון היום. כי אנחנו תמיד הפוך. כמה לא עשיתי, כמה לא עשיתי, איזה גרוע אני, כמה יש לי. והשכנה כמה היא עשתה. די, פשוט כאילו להיות במיקוד על עצמנו, איך אנחנו מצליחות ואלופות, ולא להסתכל החוצה. כי כל אחד עוברת פה איזשהו מסע. זה לא שאצלה, וואי, כבר הכל מוכן. זה לא משנה, אין פה שום תחרות. הבית שלי זה הבית שלי, החיים שלי זה החיים שלי. כל אחד עושה מה שנכון לה, ובהתאם לגוף ולנפש שלה. אנחנו חיים במציאות מאוד מאוד מורכבת, יש אנשים שלא עשו השנה פסח נורמלי, נכון? אז אנחנו נעשה כל אחד עם עצמם.
גם נורמלי, גם נורמלי זה בעיני המתבונן, את יודעת. גם גדלנו בבית מסוים, ואני חושבת שאחת העוצמות הגדולות שלנו כנשים בוגרות וכאנשים בכלל, גם אפילו אם גדלת בבית שקידש אופן אחד לנהל את פורים, לנהל את פסח, את הניקיונות וזה, אתה יכול לבחור, ולוקח לנו מלא שנים להבין שאני יכולה לבחור אחרת. אצלנו למשל הייתי בני ברקית, בשושן פורים היינו מנקים לפסח, ובדיוק השבוע הייתה שיחה עם האחיות אימוש, אימא מאזינה, אז אימא שלום, ודיברנו על זה שאנחנו מנהלות את זה אחרת, כי... כי זה יום כזה שאפשר עדיין להיות בו בחופש, ולא להתחיל עם כל הדבר הזה של פסח, וזה באמת לבחור, לבחור, לבחור כל הזמן איך אני מנהל את זה בחיים שלי.
לגמרי. זה באמת כל הזמן, אני אומרת לכם בראש, העיקר זה להגיע לפסח ברוגע. זה מה שאני אומרת לנשים שאני מלווה. זה העיקר, להגיע לפסח ברוגע. העיקר הוא לא שהכל יהיה בית מלון, העיקר הוא לא... לא יודעת מה.
ובינינו, אם הן תהיינה רגועות, בסוף הן תגענה גם לבית מלון ולבית מאורגן פיקס. זה הולך ביחד בדרך כלל. פיקס כמובן ביניהן. טוב, אז בתל אליאב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה שעזרת לנו. אני רואה את הפעילות שלך, את עוזרת לאנשים שלך, קבוצות וואטסאפ, את נהדרת, חפשו אותה בתל אליאב, את גם מסדרת בתים. בקיצור, תעזרו, אם שמעתם וטוב על לבכן, אז קחו ותשתמשו, ותהי בריאה והצלחה. תודה רבה. תודה. להתראות. אנחנו עוברות, אנחנו גם דואגות לבריאות שלכן פה, בסדר? אז יש לנו על הקו את דוקטור רינה תמיר, מנהלת אשפוז יום ונשים במרכז הרפואי מעייני הישועה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, מצוין, מה העניינים?
בסדר, את יודעת, אני מדברת עם כל הסייעניות האלה, איך לשמור עלינו שפויות, איך לשמור על השמחה, איך לא להילחץ מפסח, ואני אומרת, שנייה רגע, בואו נחזור לבייסיק, הבריאות שלנו, אנשים, זה מתחיל משם, לא?
לגמרי, לגמרי. ואנחנו יודעות יפה מאוד ללכת לטפל בעצמנו כשאנחנו בהיריון, ובלידה, אבל מה קורה בין לבין, ואחרי התקופה.
יפה. אגב, אני חושבת שאין לזה כל כך מודעות, אנחנו רק רוצים שההיריון יהיה תקין, שהלידה תהיה תקינה, אבל בעצם נשים חרדיות שברוך השם יולדות הרבה ילדים, צריכות לשמור על הכלי היקר הזה, על הגוף שלהן ועל הבריאות שלהן, גם בשביל עצמן וגם בשביל כל המשפחה. אז בואי תגידי לי, מה חדש במעייני הישועה? אני יודעת שאתם עושים שם מהפכות נפלאות, באמת, כאילו אתם מחזיקים את הרופאים הכי טובים ואת המחלקות הכי רגישות לצורך ורפואה באמת מאוד מאוד מתקדמת מעבר לתחושת הבית שאנחנו מקבלות בבית חולים, שזה לא פחות חשוב. ספרי לי על באמת על המקום, איך אנחנו שומרות על עצמנו בין לבין, בין הלידות.
יופי, אני שמחה ששאלת. אז קודם כל, לפני שאנחנו בכלל מגיעים למעייני הישועה, אנחנו הולכות פעם בשנה לביקור אצל הרופאה שלנו ובודקות שהכל בסדר, ושם אנחנו מדווחות אם יש איזשהו שינוי כמו חוסר סדירות או שפתאום הופיע בגיל מבוגר אחרי שכבר הפסיק. כל הדברים האלה אנחנו חייבות לידע את הרופאה. והרופאה כמובן בקופה תעשה לנו בדיקה מקיפה ואולטרסאונד, ואם יהיו ממצאים ואם הרופאה תרגיש שצריך, היא תפנה למרכז המומחים של מעייני הישועה, ושם מחכים לה המון מומחים בכל תחום שיוכלו לענות על הצורך ועל הבעיות. אנחנו כמובן נתחיל תמיד עם האבחון המדויק במרפאות שלנו. שם אנחנו גם יכולים לתת מגוון של טיפולים תרופתיים, וכמובן בהתאם לצורך ובהתאם לחומרה אנחנו גם יכולים להתקדם לפרוצדורות ואפילו לניתוחים מורכבים. הכל תלוי כמובן בצורך ובבעיה.
בעצם מה שאת אומרת, את אנחנו מדברות פה על תבואי לאבחון ואז נאבחן אותך כמו שצריך, שאגב אבחון כמו שצריך זה לא דבר שמובן מאליו, כי הרבה נשים מסתבכות עם אנשים שלא, עם אנשי מקצוע, רופאים, שלא אבחנו אותם כמו שצריך, והם שנים סביב הבעיה ואין להם מושג מה הבעיה באמת, וכמובן לא לקבל פתרון ועזרה. אבל אני חושבת שאנחנו צריכות להיות בכלל בהקשבה, נכון? דיברנו פה על ההישרדות ועל ללכת לעבודה, להביא את הילדים, לזה כאילו אנחנו רב משמרתיות מה שנקרא, וצריך בעצם שנייה רגע להקשיב מה קורה לי, האם אני כתמול שלשום, את יודעת בשביל לבוא לרופאה זה כבר צעד ב', צריך לפני כן שנייה להקשיב לעצמי ולראות אם יש שינויים.
נכון, חד משמעית, קודם כל להקשיב לעצמך, ואולי אפילו להחליט שצורך העניין כמו שדיברתם מקודם, בין פורים לפסח, אני קובעת תור קבוע פעם בשנה, ואם זה תקופה לחוצה מדי, אז למצוא את התקופה שהיא פחות לחוצה, פעם בשנה לבוא ולבקר, לראות שהכל בסדר.
נכון, ונשמרתם. אנחנו עושות כל כך הרבה דברים שהם לשמירה על עצמנו, ובאמת בגדר של ונשמרתם, וכמו שיש הרבה מאוד בדיקות שגרתיות צריך להכניס ליומן, גם אם הן פחות נעימות, וגם אם הן פחות כיף להתעסק עם זה, יותר כיף ללכת לכל גלידה, אני מסכימה, אבל צריך להכניס ליומן ולבקר את רופאת הנשים ולשמור על עצמנו, לראות שאנחנו בסדר. אני יודעת שאצלכם במידת הצורך עושים ניתוחים כירורגיים ואינדוסקופים באמת ברמה מאוד גבוהה. ספרי לי על זה קצת למי שתצטרך. שלא נצטרך, אבל אם צריך שיהיה בידיים טובות.
שלא נצטרך, קודם כל חד משמעית, כמו שאמרת קודם, חשוב האבחון, אז יש לנו פה אולטרסאונד מהמתקדמים שיש, מכון אולטרסאונד, שאישה יכולה להגיע ולקבל הבחנות מדויקות. יש כמובן פעולה שנקראת היסטרוסקופיה, שבה אנחנו מסתכלים פנימה באמצעות כלים דקים. אפשר לעשות את זה בעירות לגמרי, בלי צורך בהרדמה, בלי צורך להפסיק את כל פעילות היום, זה משהו של כמה דקות, ובמידת הצורך יש לנו גם גז צחוק, שזה משהו שכמעט ייחודי למעייני הישועה.
אמרנו, חדשנות ברפואה, זה מאוד משמח אותי שאתם כל הזמן חושבים איך להקל על אנשים האלה, שבאמת עוברות הרבה תהליכים בחיים שלהם עם הגוף, ואנחנו צריכים להיות רגישים איתן.
נכון, נכון. במידת הצורך, כמובן, אם החלטנו שחייבים, אז יש לנו גם פרוצדורות קטנות שמתבצעות במסגרת של אשפוז יום. כלומר, אישה מגיעה, עוברת את הפעולה, זה יכול להיות לצורך העניין היסטרוסקופיה, קוניזציות, קורטאז', כל אחד מהדברים האלה, כמובן כל אחת לפי הצורך, ומשתחררת באותו היום, כאשר כולן יעידו שהצוות רגיש ומכיל ובדיוק ונעים בסך הכל התהליך, כמובן עד כמה שניתן. כמובן במידת הצורך ורק אם אין ברירה, אנחנו יכולים תמיד לעלות במדרג של טיפולים כירורגיים קצת יותר מורכבים. השאיפה היא תמיד שהם יהיו זעיר פולשניים, כלומר צלקות כמה שיותר קטנות, לפעמים סנטימטר וחצי אפילו של צלקת. את כל הניתוח אנחנו מבצעים באמצעות מצלמה.
טוב, זה באמת יותר פרטני, ואני חושבת שמי שתגיע אליכן, את יודעת, תשמע כל אחת לגופה, מה שנקרא, את הצורך באמת מהמומחים שלכם. אני רוצה לשאול אותך, איך בעצם מישהי שאומרת, את יודעת מה, עכשיו שאתן מדברות ואני חושבת על זה, יכול להיות שהגוף שלי הוא לא כמו שהיה, משהו בו השתנה לי, ורק הייתי רוצה לבדוק כדי להיות על הצד הבטוח, מה שנקרא, לאן פונים?
קודם כל, היא פונה לרופאה בקופת חולים. לרופאה בקופת חולים, שכל הרופאות מצוידות בכל מה שצריך לבדוק, לרבות אולטרסאונד, זה חלק אינטגרלי כבר מהבדיקה, ובמידה והרופאה בקופה, מרגישה או חושבת שיש ממצאים או מצאה ממצאים או חושבת שיש צורך להתקדם בטיפול, היא תפנה אותה כאמור למרפאות של מעייני הישועה או לאשפוז יום כתלות בבעיה שיש. ושם אנחנו כמובן מתאימים את הטיפול הכי הכי נכון למטופלת, כל אחת לפי הבעיה שלה, כמו שאמרת. פשוט כמו שהסברתי מקודם, יש מדרג של טיפולים, ואנחנו מנסים שהוא יהיה כמה שפחות פולשני.
כן.
אם אפשר לתת תרופה, אז ניתן תרופה. אם יש צניחת איברים לצורך העניין, אז אנחנו נתחיל בפיזיותרפיה, במידת האפשר, ננסה שינוי באורח חיים, וכמובן, אם אין ברירה, אז אנחנו גם יודעים לתת את הניתוח כן. ואת הטיפול המתאים.
אני יודעת שהן בידיים טובות, אני באמת מכירה את בית החולים לפני ולפנים, זכיתי גם ללדת שם, באמת מעייני הישועה מאוד מאוד רגיש למגזר, גם באמת על כל ההליכות וההלכות בהיבט החברתי הקהילתי, אבל מעבר לכך באמת הקפיצה של עולמות הרפואה שהבאתם לשם, הבאתם את הרופאים שאנשים לוקחים בהרבה מאוד כסף בפרטי, הבאתם לתוך בית החולים, ואשריכם, תמשיכו לעסוק בשליחות הזאת. ואישה, אם את שומעת אותנו ואת מרגישה שאולי אנחנו מדברות קצת עלייך, אל תזניחי. תמיד יפה שעה אחת קודם.
תבואי.
בדיוק.
נכון, תבואי, תקבלי טיפול מתאים. ורק חשוב לי להדגיש את מה שאמרת.
כן.
לא לדאוג לעצמכם רק בלידות. אנחנו פה בשבילכם.
לשמור עליכם.
גם לרפואה הכללית.
בין לבין, בדיוק. טוב, אז דוקטור רינה תמיר, מנהלת אשפוז יום נשים במרכז הרפואי מעייני הישועה, שמחנו לשוחח איתך הבוקר, ותודה שאתם ככה דואגים לבריאותנו. תודה רבה, רבה.
תודה, תודה.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
שבנו, ועכשיו אנחנו נדבר על נושא שהוא טיפה פחות פוטוגני, אבל אנחנו כאן כדי לעשות את כל מה שאף אחד אחר לא רוצה להתעסק איתו, וזה בסדר. אני אומרת בוקר טוב לאיילת השחר אסטרייכר.
בוקר
אור,
בוקר טוב.
מה שלומך?
תלוי באיזו מידה את שואלת את זה, במידה פיזית, במידה נפשית.
זה לא תלוי זה בזה?
לא ממש.
איזה כיף לשמוע, יופי, זה מה שציפיתי לשמוע. ואיילת השחר, אני רוצה להחמיא לך על שמך, איזה שם נהדר, אין לך ברירה אלא להיות שמחה וטובת לבב עם שם כזה. לא השאירו לך ברירות.
אין ברירה, אין ברירה. השאירו לי ברירות, אבל זה רעיון אחר.
נכון, לכולנו יש ברירות. שם נתן לנו את היכולת לבחור בין הטוב והרע וכו'. את מאמנת רוחנית ורגשית, מייסדת את דרך הטוב, ואת גם מתמודדת עם מחלה שנקראת טרשת נפוצה. אני רצינו לדבר איתך, א', על באמת על השליחות שלך בעולם, ועל איך את מנתבת את כל ההתמודדות שלך, בעצם להביא אור וטוב וכלים דווקא לנשים, שזה היה יכול להיות בדיוק אחרת, וגם יש הרבה בדידות שעולה בחגים, כלומר, דווקא מתוך כל השמחה הזאת, מאוד מאוד קל להרגיש לבד, מי ש... קיצור, תעשי לנו סדר, כי אני יודעת שלהרגיש בודד יכול להיות גם מישהו שהוא ממש מוקף במלא אנשים, אבל זו תחושה פנימית, אז תספר לנו על כל הדבר הזה.
וואו, אז באמת, קודם כל, אמת על כל מה שאמרת. אני תוהה על מה, מאיפה להתחיל, ואני רוצה להתחיל מלהבין שבאמת יהודי, כשהוא מחובר לאמת שלו ולמה שהוא באמת, שזה בעצם נשמה אלוקית, אינסופית, נצחית, מעצם זה שהיא מחוברת לבורא עולם, הבדידות היא איזושהי אשליה. זה ניתוק תודעתי מהאמת.
וואו.
אף פעם לא לבד, אף פעם.
אבא שלי תמיד אומר, יהודי אף פעם לא לבד, אבל תראי איזה יופי חיברת את זה למקורות. וואי, מרגש מאוד. אז את אומרת, עצם זה שאנחנו בניו של אלוקים, נולדנו מנשמה אלוקית, אנחנו לא לבד. אם אתה מרגיש לבד, אתה בעצם מנותק.
נכון.
וואו.
נכון. אז אני אגיד, אבל מצד שני, אני רוצה גם להוסיף כאן בהמון המון רגישות ולהבין שאנחנו מתמודדים עם ניסיונות. וכל אחת יש לה את הניסיון שלה. לי יש את החבילה שלי, שהיא מאתגרת והיא לא פשוטה. אבל יחד עם זאת, אני לא מזלזלת בכל התמודדות קטנה גדולה שיש לי כל אחד מעם ישראל שאנחנו יודעים, יודעים, כל אחד מהמקום שלו. אי אפשר להשוות כאב בכאב וכל אחד יש את הנקודה שלו, אבל יחד עם זאת, בתוך הכאב הזה אנחנו יכולים וצריכים ומחויבים להגיד תודה לבורא עולם, כי הכל מאיתו יתברך וכל מה שהוא עושה זה לטובה. זה לבוא ולהגיד, אני לא מבינה, אני לא מבינה, אבל אני מאמינה שהכל לטובה, אני מאמינה שאבא שלי אוהב אותי, אני מאמינה שאבא שלי רוצה בטובתי. לכן אני אומרת תודה, גם כשאני לא מבינה, הוא יודע את התמונה הכללית, השלמה, הגדולה. אני...
אבל אני רוצה להקשות, את יודעת, יש כל כך הרבה בדורנו, בשנת תפשין פי דלת, אנשים שאומרים, תודה, תודה, כואב לך, תגיד תודה. עכשיו, אני יכולה להתחבר לזה, אבל אני יודעת שיש הרבה אנשים שזה מעצבן אותם. על מה אני אגיד תודה? על מה? תנו לי סיבה אחת להגיד תודה. עכשיו, ברור שיש להם סיבות, ואולי זאת המטרה, לשלוח אותם לבדוק מה הסיבות שבעתיהן הם כן יכולים להגיד תודה, אבל בואי שנייה נקלף את זה מהאמירה, התת היבשה. באמת, איך את אומרת למישהי שאת מלווה בדרך הטוב, מה שנקרא, איך את אומרת, איך בפועל היא יכולה להגיד תודה כשעכשיו נפל עליה אסון גדול?
אני חושבת שזו שאלה מאוד מאוד גדולה, ואני יכולה קודם כל להגיד רק על עצמי, לספר ידעתי.
כן.
את מבינה? אני כן. לא באה ומדברת איתך עכשיו כמו איזה, אוקיי, איזה רבנית שהיא אומרת עכשיו תיאוריה, אבל החיים של הטוטים, בסדר?
כן. אני, יש לנו רק שתי דקות, אני אשמח שבשתי דקות האלה תכניסי באמת את תמצית הדברים שיתנו כוח, כי אני מרגישה שיש לך מלא כוח לתת.
אז כמו שאת אומרת, באמת שתי דקות זה המון, אבל גם מעט, מה שנספיק נספיק, מי שרוצה לשמוע עוד ממש מוזמנת לעקוב אחרי בדרך הטוב, בכל המדיה האפשרית.
איזה יופי, אוקיי.
אני נמצאת בכולם, חפשו דרך הטוב. אבל מה שאני רוצה להגיד זה ככה, קודם כל, כשאנחנו חושבים על עצמנו זה מתכון לעצבות, כשאנחנו חושבים על אחרים זה מתכון לשמחה, לשמח אחרים, לא סתם המשלוח מנות, זה אנחנו יכולים לתת, לא לקבל. אם אני עכשיו יכולה להגיד תודה במציאות שלי, כשאני באמצע של התקף מאוד מאוד לא קל, שפוגע לי בגוף, פוגע לי בפיזית, ביכולת לראות, אני רואה עכשיו כפול, אני מדברת איתך עכשיו עם עין אחת עצומה, הידיים שלי לא מתפקדות, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה אבא. אז אם אני יכולה, כל אחת יכולה, אם נעשה עכשיו תחרות מסכנות, אנחנו, בוא נגיד, יש לי סיכוי לנצח, אבל אני לא מאחלת לאף אחד את מה שאני עוברת, אני כן מאחלת לכל אחד להבין שלהגיד תודה לקדוש ברוך הוא,
זה מתנה
שעבורנו להסתדר בעולם ממקום של בחירה בחיים, לא בחירה במחלה.
כן. טוב, איילת השחר, אני רוצה, כמו שאת שומעת, יש עוד ברקע, זה אומר שאנחנו מסיימות, אני רוצה להודות לך ולאחל לך בריאות שלמה, שתמשיכי עם הטוב הנצחי הזה שיש בתוכך, ותנצחי הכל בזכות זה, בעזרת השם. מודה לך על השיחה הזאת, וחפשו את דרך הטוב. אנחנו מסיימות שעה, תודה רבה למפיק שלנו, קובי סגל, ותודה רבה למוטי קופפר וליעל צייטלין. נשוב גם בשעה הבאה, בעזרת השם, הייתי יונת קפלן.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.